שלום וברכה. בפרשת תרומה אנחנו קוראים על הציווי להקמת המשכן ועל בניית כלי המשכן השונים. כבר רבות נאמר ודובר על כלי המשכן למיניהם, ולכן אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולדבר על אחד ממרכיבי המשכן שפחות מדברים עליו, והוא הפרוכת, שכפי שנראה ממלאת תפקיד או אולי תפקידים שונים באופן מאוד מעניין ביחס שבין המקומות השונים שהפרוכת מוזכרת בתורה. פרשת תרומה, פרשה שלנו, נאמר ועשית פרוכת, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר וכולי, ונתת אותה על ארבעה עמודי שיטים מצופים זהב וכולי, ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. משמע, מבחינת סדר הדברים, קודם כל תולים את הפרוכת. הציווי שנאמר כאן זה לתת את הפרוכת מתחת לקרסים, ואחרי שיש פרוכת, והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות. רק לאחר שהפרוכת כבר קיימת, אז עתידים להביא מבית לפרוכת פנימה למקום הפרוכת את ארון העדות, ואז כפי שנאמר בהמשך, ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים. אחרי שתולים את הפרוכת, מביאים את ארון העדות, ואז נותנים את הכפורת על הארון. מה הבעיה בתיאור הזה? הבעיה היא שבפרשת פקודי, כאשר מתואר הביצוע בפועל של משה, כיצד הוא בנה את המשכן, מסופר בדיוק להפך. כבר מתחילת הפרק שם, בפרק מם, נאמר למשה הציווי הכללי. ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד, ושמת שם את ארון העדות, וסקות על הארון את הפרוכת. כבר מכאן משתמע שקודם כל מביאים את הארון, ואחר כך שמים וסקות על הארון את הפרוכת. ובצורה יותר מפורשת, כאשר מתואר כיצד משה עושה את הדברים בפועל, שם בפסוק כף, כתוב כך, ויקח ויתן את העדות אל הארון, ויישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה, ויבא את הארון אל המשכן, ויישם את פרוכת המסך, ויישך על ארון העדות כאשר ציווה השם את משה. במפורש סדר הדברים הוא הפוך. קודם כל העדות מונחת בארון, אחר כך נותנים את הכפורת על הארון, כל זה קורה לפני שהפרוכת קיימת, אחר כך מביאים את הארון אל המשכן, מניחים את הארון במקומו, ורק בשלב האחרון ויישם את פרוכת המסך ויישך על ארון העדות. אז יש לנו כאן ממש סתירה חזיתית בין הפרשה שלנו לבין פרשת פקודי, מהו סדר הדברים, מה קורה קודם, האם קודם מביאים את הארון ואחר כך שמים את הפרוכת כמו שנאמר בפרשת פקודי, או כמו שנאמר בפרשתנו, קודם כל שמים ותולים את הפרוכת, ורק אחר כך מביאים לתוך החדר, הקודש הקודשים שנוצר כתוצאה מהפרוכת, מביאים לתוכו את הארון. הרמב"ן בפרשה שלנו עמד כבר על הסתירה הזאת, והוא תרץ אותה באופן שמה שנאמר בפרשה שלנו זה לאו דווקא. לדעת הרמב"ן, אני אקרא חלק מדבריו, לא יצוונו עתה שיעשה כסדר הזה, אבל העניין שיצווה אותו הכתוב, שישים הפרוכת תחת הקרסים, כדי שיהיה הארון שמה מבית לפרוכת, ותבדיל הפרוכת בין הקודש ובין קודש הקודשים. כלומר, לדעת הרמב"ן, התיאור בפרשה שלנו, הוא לא על פי סדר הפעולות הכרונולוגי, אלא הוא רק בא לתאר את התפקיד של הפרוכת. לכן קודם כל מוזכר ששמים את הפרוכת והבדיל הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים, אבל למעשה ההבדלה הזאת נעשית רק לאחר שמביאים את הארון ולא קודם לכן. זה תירוץ אפשרי, אבל הוא עדיין משאיר את העניין בקושי, מפני שמי שקורא את פשטות הלשון בפרשה שלנו, הדברים נראים חד משמעיים, והתירוץ הזה עדיין אינו מניח את הדעת, מדוע מי שקורא את פרשתנו יוצא ממנה מתוך הרושם הברור, שקודם כל ונתת את הפרוכת, ורק אחרי כן, והבאתה שם מבית לפרוכת את ארון העדות. הרי לפי הרמב"ן ניתן היה לכתוב קודם לכן, ולא היה נגרע דבר אם היו כותבים והבאתה את ארון העדות ואחר כך ונתתה את הפרוכת והבדילה לכם הפרוכת בין הכל יישובים קודש הקודשים. הסתירה היא סתירה חזיתית מדי מכדי שניתן יהיה בפשטות לתרץ אותה כמו שהרמב"ן מתרץ לעניות דעתנו. לכן נראה שבאמת התורה מתארת לנו שתי בחינות של הפרוכת, שתי משמעויות שונות של הפרוכת, ולמעשה שני תפקידים שונים של הפרוכת, כשבאמת ההבדל בין התיאורים נובע באופן ישיר מההבדל בין התפקידים השונים של הפרוכת בפרשה שלנו לעומת פרשת פקודי. בפרשה שלנו נאמר בצורה מפורשת שהייעוד של הפרוכת הוא והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. התפקיד של הפרוכת הוא ליצור, כלשון הרשב"ם, מחיצה והבדלה בין בית לבית. לאור התיאור הזה, לאור ההגדרה הזאת של התפקיד של הפרוכת, מובן באמת באופן טבעי, מדוע קודם כל צריך להגדיר ולהדגיש את התחומים השונים, ורק אחר כך להכניס את הארון למקום המיועד לו בקודש הקודשים. כלומר, אין שום משמעות לשים את הארון בקודש הקודשים, כי מה שיוצר את קודש הקודשים זה הפרוכת שמבדילה לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. לעומת זאת, בפרשת פקודי התפקיד של הפרוכת לא מוזכר כלל וכלל בפן הזה של הבדלה בין הקודש לבין קודש הקודשים. בפרשת פקודי בפרק מם, ההגדרה של הפרוכת שמוזכרת שם בפרשה היא בתיאור שנאמר בפסוק כ"א שם, וישם את פרוכת המסך ויסך על ארון העדות. וגם בתחילת הפרק, כמו שקראנו מקודם, ושמתה שם את ארון העדות, וסקותה על הארון את הפרוכת. כלומר, התפקיד של הפרוכת בכלל לא להבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים, אלא התפקיד להוות מעין מסך והגנה על הארון, ולכן ויסך על ארון העדות וסקותה על הארון את הפרוכת. המשמעות הזאת היא משמעות לגמרי מיוחדת, לגמרי שונה. ויעשך על ארון העדות, זאת שמירה על הארון, כמו שרשי מזכיר שם, דבר המבדיל בין המלך ובין העם. ממילא ברור שאם התפקיד של הפרוכת זה לשמש שכח והגנה על הארון, אין שום משמעות לשים את הפרוכת לפני הארון. כל הרעיון זה שהפרוכת היא מסך של הארון, ואחרי שמביאים את הארון, אז יש מקום ליצור את המסך הזה, את הפרוכת, כדי שהיא תהווה מסך על ארון העדות. נמצאנו למדים שלפרוכת יש שני תפקידים. פרשתנו מדגישה תפקיד אחד, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים, ופרשת פקודי מדגישה תפקיד שני, ויסך על ארון העדות, ו... וסקותה על הארון את הפרוכת. באמת לפרוכת יש גם שני שמות שבאופן טבעי באמת מתאימים לשני התפקידים השונים של הפרוכת. בפרשת פקודי הפרוכת מכונה בשם פרוכת המסך, והדבר הזה כמובן מתאים לתפקיד שלה באותה פרשה, ויסך על ארון העדות. על כן, טבעי שלאורך הפרשה קוראים לפרוכת המסך. התפקיד הוא להיות מסך. לעומת זאת, לפרוכת יש גם שם אחר. הפרוכת נקראת גם בשם פרוכת הקודש, ככה מופיעה בספר ויקרא. והשם הזה, פרוכת הקודש, הולם הרבה יותר את התפקיד שיש לה בפרשה שלנו, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. הפרוכת מיועדת כדי שעם ישראל יבדיל בין הקודש לקודש הקודשים, ולכן הפרוכת ראוי לה שתיקרא פרוכת הקודש. ממילא המשמעות השמות הללו, פרוכת הקודש הולם את התפקיד של פרשת תרומה להבדיל בין הקודש לקודש הקודשים, ופרוכת המסך להוות מסך על הארון כפי שזה מתואר בפרשת פקודי. התפקיד של פרוכת המסך כהגנה על הארון בא לידי ביטוי מיוחד בפרשת במדבר בפרק ד', שם נאמר ובא אהרון ובניו בנסוע המחנה והורידו את פרוכת המסך וכיסו בה את ארון העדות. כלומר, פרוכת המסך יש לה תפקיד נוסף, לא רק בזמן שהמשכן עומד, הפרוכת תפקידה להיות מסך על ארון העדות, אלא התפקיד שלה הוא גם לשמש כיסוי ממש, ממש כמו כיסוי של כלים אחרים, את הארון מכסים בזמן שהוא נייד בפרוכת המסך. ולכן באמת אין פלא ששם השם של הפרוכת הוא באמת פרוכת המסך, ושם מובא לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר התפקיד הזה של הפרוכת להיות כיסוי לארון, כיסוי ממש שפורסים אותו על גבי הארון כפשוטו. מבחינה מעשית, מה היה בפועל? מה קרה קודם? בדרך כלל, כאשר התורה מתארת לנו בחינות שונות, אנחנו לא תמיד יכולים לענות על השאלה מה היה קודם ומה היה באמת התפקיד של המסך. אבל בהקשר הזה יש לנו מבחינה מעשית אפשרות יפה מאוד איך ליישם את הבחינה הכפולה של הפרוכת כפרוכת הקודש וכפרוכת המסך. וזה מפני שהמשנה במסכת יומא בדף נ"א עמוד א' אומרת שכשהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, אז לשון המשנה היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכות המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים, וביניהם אמה. רבי יוסי אומר, לא הייתה שם אלא פרוכת אחת בלבד, שנאמר, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. כלומר, המשנה מביאה מחלוקת בין חכמים לרבי יוסי, כשלדעת חכמים בבית המקדש היו שתי פרוכות בפרש של אמה ביניהם. ואילו רבי יוסי אומר, מה פתאום, הייתה רק פרוכת אחת, שנאמר, והבדילה פרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. הגמרא באמת שואלת, שפיר כאמר לו רבי יוסי לרבנן, הרי רבי יוסי עונה תשובה נכונה, בתורה כתוב רק פרוכת אחת. אז הגמרא עונה תשובה, ורבנן אמרי לך, הנימילי במשכן, אבל במקדש שני, כיוון דלא הווי אמת רקסין, ובמקדש ראשון הוא דהווי, והסתפקה להו לרבנן בקדושתי איקה לפנים איקה לחוץ, ועבוד שתי פרוכות. אז הגמרא מתרצת כך, במשכן הייתה רק פרוכת אחת, אבל במקדש, במקדש ראשון, הייתה אמת רקסין, שהבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, או כפי שזה מכונה במקדש, בין הדביר לבין ההיכל. במקדש שני, לא היה את הקיר הזה, אלא הייתה אמורה להיות פרוכת, אבל כיוון שלא ידעו אם אותה אמה בעובייה, האמה עצמה שבה היה הקיר שייכת לקודש או לקודש הקודשים, אז עשו שתי פרוכות במרחק אמה ביניהם, וכך נוצר חלל של אמה שהיה מוקף משתי פרוכות. אבל יכול להיות שעל דרך הפשט, אולי גם במשנה עצמה, כשחזל דיברו על שתי פרוכות במשנה, יכול להיות שלאו דווקא מדובר בשתי פרוכות של בית שני, של כבר איזשהו דיעבד כשלא היה אמת רקסין, אלא יכול להיות ששתי הפרוכות שפשט המשנה מדברת עליהן זה באמת שתי הבחינות של הפרוכת, כי היו למעשה שתי פרוכות שונות, פרוכת של תרומה שנקראת פרוכת הקודש ופרוכת של פקודי שנקראת פרוכת המסך, ולהם היו גם שני תפקידים שונים. ואז באופן טבעי היינו אומרים שפרוכת הקודש נמצאת להבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים. פרוכת המסך משמשת להיות מסך על על הארון. ואז אם הדברים נכונים, גם פתרנו את השאלה המעשית, מה בפועל קרה? אז באמת, קודם כל תלו, כמו בפרשת תרומה, את פרוכת הקודש, כדי בכלל ליצור הבדלה בין הקודש לבין קודש הקודשים. ואחר כך, מבחינה מעשית, תלו את, הכניסו את הארון, ואחרי שהכניסו את הארון, תלו את הפרוכת השנייה, פרוכת המסך, והיא כבר הייתה מסך על הארון. אז אני לא אומר שזה פשט הגמרא, ודאי שלא. יכול להיות שזה פשט המשנה שמדברת על שתי פרוכות שונות, ויכול להיות שפשט המשנה אינו אלא ביטוי מעשי לפשוטו של מקרא שמדבר אמנם על פרוכת אחת, אבל עם שתי משמעויות. וכיצד אפשר להביא לידי יישום מעשי את הסתירה הפנימית בשאלה מה קרה קודם, פרוכת המסך או פרוכת הקודש? האם קודם הכניסו את הארון ואחרי זה שמו את הפרוכת או להפך? אז הנה לנו התשובה המעשית, כיוון שהיו שתי פרוכות, ניתן היה גם להתמודד עם הבעיה הזאת מבחינה מעשית. בכל אופן, אפשר גם לומר שגם מפשט הגמרא שהיו בסופו של דבר שתי פרוכות, אז מה שלא יהיה, אם בבית שני היו שתי פרוכות, ייתכן שכל פרוכת יצגה פן אחר, אחת יצגה את פרוכת המסך ואחת פרוכת הקודש, וזה ניתן לומר על יבדי חולי אלמה. טוב, מכאן אני רוצה לעבור לנקודה נוספת שביחס לפרוכת, ושמתקשרת גם היא במידה מסוימת לנושא שלנו. פרשת תרומה באופן כללי מתארת את תבנית המשכן בשלושה חלקים עיקריים. בחלק הראשון של הפרשה שלנו מתוארים כלי המשכן בפרק כ"ה, וכלי המשכן נכללים כאן בארון, השולחן והמנורה. אלה הכלים שנמצאים בתוך המשכן, בתוך הקודש וקודש הקודשים. מזבח הזהב כידוע לא מוזכר כאן, ואני סמוך ובטוח שבשבת פרשת תצווה יהיה התייחסות לשאלה המפורסמת ביותר, מדוע מזבח הזהב נזכר בפרשת תצווה ולא בפרשת תרומה. בכל אופן, החלק הראשון אם כן של המשכן זה הארון, השולחן והמנורה. החלק השני זה תיאור המבנה, היריעות והקרשים. ולבסוף תיאור המזבח החיצון, מזבח הנחושת, כבר בפרק כ"ז. ואחרי כן כבר חלק שניתן להגדיר אותו כבר מחוץ למשכן, זה התיאור של חצר המשכן בסוף הפרשה שלנו. כלומר בסך הכל אפשר לדבר על שלושה חלקים מרכזיים של המשכן, הכלים, המבנה והמזבח החיצון. בין החלקים הללו, שלושת החלקים הללו של המשכן, לבין החלק האחרון שעוסק בחצר, יש הבדל משמעותי. בתחילת הפרשה שלנו, השם אומר למשה לעשות את המשכן וכליו, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. והרשב"ם שם מציין, ככל הדמויות של כלים ושל בניינים הראה לו משה, ממש הקדוש ברוך הוא למשה. ובאמת שלושת החלקים הראשונים בפרשה, כלומר שלושת החלקים של המשכן, מסתיימים בחזרה על העיקרון הזה שהם נעשו כפי שהשם הראה את משה. כך אפשר לראות בסוף החלק הראשון, לאחר הסיום של תיאור כלי המשכן, הארון, השולחן והמנורה, נאמר בסוף בפסוק מם, וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר. אחר כך, בסיום החלק השני, לאחר תיאור היריעות והקרשים, נאמר שם בפסוק למד, והקמותה את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר. וגם בסיום החלק השלישי, לאחר תיאור המזבח החיצון, שוב נאמר בפרק כ"ז פסוק ח', כאשר נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר כן יעשו. כלומר, כל השלושת החלקים מודגש בסופם העובדה שמשה אמור לעשות אותם כמו שהשם הראה אותו. בתיאור החצר, בסוף הפרשה שלנו, הדבר הזה לא מוזכר בכלל. ומי לכתחילה לא היה אמור גם להיות מוזכר, כי ההגבלה על עשיית הדברים, בדיוק כמו שראה משה בסיני, נאמרה רק על המשכן ועל כליו, ולא על החצר. אז ככה מבנה, והכל נראה הגיוני וסביר, למעט נקודה אחת. אנחנו אמרנו שיש שלושה חלקים מרכזיים בתיאור המשכן, והם הכלים, המבנה של הקרשים והעיריות ומזבח החיצון. אבל יש פסקה אחת שדילגנו עליה, והיא כמובן הפרוכת שבה אנחנו עוסקים היום. הפסקה לגבי הפרוכת בסוף פרק כ"ו נופלת למעשה בין שני כיסאות. מצד אחד היא נמצאת לאחר תיאור היריעות והקרשים, ולאחר הסיומת של התיאור הזה, שבה נאמר והקמותה את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר, ורק אחרי זה כתוב ועשית פרוכת. לעומת זאת, היא נמצאת לפני פרשת מזבח הנחושת, שמסתיים במילים נבוב לוחות תעשה אותו כאשר הוראה אותך בהר כן יעשו. כלומר, היא למעשה מצד אחד נמצאת בתוך המסגרת של המשכן, כי הרי כמובן הפרוכת היא חלק מן המשכן, ומצד שני, הפרוכת היא הדבר היחיד במשכן שלא מוזכר עליו בכלל, הרעיון הזה שצריך לעשות אותה כמו שהשם הראה את משה. וזה דבר מאוד מפתיע ואומר דורשני. למה? מדוע הפרוכת חריגה מכל שאר חלקי המשכן, כולל הקרשים, כולל העיריות, כולל המזבח החיצון, שכולם צריכים להיות כאשר הרע השם את משה בהר, ודווקא הפרוכת איננה צריכה להיות כך? נראה שההבחנה הזאת נובעת מהבדל בולט אחר בין הפרוכת לבין שאר החלקים. בפתיחת הפרשה אומר השם למשה לפנות לבני ישראל, פרשה שלנו פותחת במילים, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי בו. הדגש הוא שהתרומה היא לי, לקדוש ברוך הוא, ומטרת התרומה היא, כמו שנאמר בהמשך, בפסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המשכן נועד להיות כביכול מקום השראת שכינה, ולכן יש להדגיש שכל מה שקשור להשראת השכינה יהיה על פי ציווי מדויק מאת השם בתבנית מדויקת ללא מעורבות אנושית בתכנון. לעומת זאת, הפרוכת היא החלק היחיד במשכן שלפי הפרשה שלנו לא מיועד לקדוש ברוך הוא, אלא הוא מיועד דווקא לעם ישראל. אנחנו הזכרנו שבפרשת תרומה שהפרוכת משמשת כפרוכת הקודש והתפקיד שלה הוא להבדיל, אז יש מילה אחת מיוחדת ביחס לפרוכת שלא נאמרה על שום כלי אחר ועל שום חלק אחר במשכן, וזאת המילה לכם. והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. הייחוד של הפרוכת הוא שהיא מיועדת לבני ישראל, על מנת שבני ישראל ידעו להבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים, וכביכול מבחינת הקדוש ברוך הוא אין בכלל צורך בפרוכת בבחינה הזאת. מבחינת הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפניו איפה הקודש ואיפה קודש הקודשים. אבל על מנת שגם בני ישראל ידעו להבחין בין הקודש ובין קודש הקודשים, ישנה הפרוכת שהיא לא עבור השראת השכינה, אלא היא עבור עם ישראל. כיוון שכך, הרי שלמרות שהתבנית הכללית נמסרת גם כאן, מכל מקום בדרכי הביצוע בפועל יש גם מקום ליצירתיות אנושית. כל זה במסגרת הפרשה שלנו. לעומת זאת, בפרשות ויקל פקודי, קודם כל יש לציין שבכלל הרעיון שהדברים נעשו כפי שהשם הראה את משה, זה לא נזכר באופן שיטתי. בכל המקומות שזה נזכר בפרשת תרומה, אז בפרשת ויקל זה נשמט. אבל מצד שני, בפרשת פקודי ישנו דגש שחוזר כל הזמן על הכלים, והוא כאשר ציווה השם את משה. על כל דבר ודבר נזכר שם כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, כל אחד מן הכלים וכל אחד מהחלקים וכל אחד מהבגדים, כל מה שמוזכר שם באורך לאורך פרשת פקודי מופיע שוב ושוב הביטוי כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה את השם את משה, האפוד כאשר ציווה השם משה, אבני החושן והשועם, העיל, הכותנות, הציץ, המשכן, כל דבר חוזר שוב ושוב ושוב הביטוי כאשר ציווה השם את משה. כך גם נאמר ביחס לכל הכלים באופן מיוחד. נאמר שם בסוף פרק כפתת, ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו, בריחיו, עמודיו, עדניו, מכסה אורות האלים, המודמים, מכסה אורות החשיים, ואת פרוכת המסך, את ארון העדות ואת בדיו ואת הכפורת, וכולי וכולי, והסיום הוא, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. ואז הוא אמר, ויר משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה השם, כן עשו, ויברך אותה משה. זאת אומרת, בפרשת פקודי, הפרוכת נכללת בין כל הכלים האחרים, שבכולם ישנו דגש של כאשר ציווה השם את משה, והפרוכת נעשתה, אם כן, בדיוק על פי הציווי, בלי מקום ליצירתיות אנושית. מילא, הדבר הזה באמת עולה בקנה אחד עם התפקיד של הפרוכת בפרשת פקודי. פרשת פקודי, הרי הייעוד של הפרוכת זה לא למען עם ישראל, והבדילה לכם הפרוכת בין הקודש ובין קודש הקודשים, אלא כפי שאמרנו מקודם, המטרה היא הגנה על הארון. המטרה של הפרוכת היא וסקותה על הארון את הפרוכת, וויסך על ארון העדות, כמו שכבר דיברנו. אז אם כן, המטרה של הפרוכת היא לא עבור עם ישראל, אלא היא חלק מכל הכלים שכולם כביכול מרכיבים בהשראת השכינה, וחלק מהמרכיבים של השראת השכינה זה שהארון שמייצג את מקום השראת השכינה יהיה מקום נפרד בתחת מסך שונה שיפריד בינו לבין העם. ולכן, בבחינה של פרשת פקודי, באמת אין מקום לדבר על מעורבות אנושית, אלא זה צריך להיות כמו כל הכלים האחרים שנעשו בדיוק כאשר ציווה השם את משה. וכך, גם ההבדל הזה מצטרף להבדל שבין שתי הפרשות. עכשיו, אם ניקח את הכיוון שאמרנו מקודם, כיצד הדברים יכולים היו לבוא לידי ביטוי מעשי, אז ממילא ניתן לומר כך, אם באמת היו בפועל שתי פרוכות, ובמקדש שני ודאי היו שתי פרוכות, כאשר אחת מייצגת את פרוכת הקודש, ואחת מייצגת את פרוכת המסך, ואחת נתלתה לפני שהכניסו את הארון, זאת פרוכת הקודש, ואילו פרוכת המסך נתלתה לאחר שהכניסו את הארון, עכשיו נוכל לסיים ולומר, פרוכת המסך נעשתה גם עם מקום ליצירתיות אנושית, שהרי התפקיד שלה הוא עבור עם ישראל ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, פרוכת הקודש, שהיא מייצגת את הצורך לחסות ואת הארון, סליחה, פרוכת המסך שמייצגת את הצורך לחסות את הארון ולהוות הגנה וסכך על הארון, הפרוכת הזאת באמת נעשתה בדיוק כאשר ציווה השם את משה, כמו כל הכלים האחרים שאין בהם בכלל מקום ליצירתיות אנושית. אז אם כן, הפרוכת בסופו של דבר ראינו שיש לה תפקיד כפול, ואולי התפקיד הכפול הזה בא לידי ביטוי מעשי בכך שבבית שני לפחות היו שתי פרוכות שונות, האחת מייצגת את בחינת פרוכת הקודש והשנייה את בחינת פרוכת המסך. שבת שלום.